כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשת תרומה, תשע"ז. הנתרם הנותן, על מעגליות של נתינה וקבלה. פרשתנו פותחת בבקשה של האלוהים לבני ישראל. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מדוע צריך האלוהים לבקש? מהי מהות בקשתו? ומהו ההקשר שמוביל אליה? בשמות רבה נמצאת דרשה על הפסוק הנידון שפותחת בפסוק ממשלי. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. הקישור נראה מפתיע, שכן לא מדובר בו על בקשה של אלוהים או על תרומה לאל, אלא על נתינה שנתן האלוהים לישראל, התורה. ואולם המושא הנידון, הלקח הטוב, מתקשר לפסוק מפרשת תרומה באמצעות הפועל הפותח את הפסוק משמות ויקחו. לקח. הקישור מציע שישנו קשר בין התרומה הנלקחת מאת בני ישראל לבין התורה שניתנה להם. קישור זה לתורה אולי עונה על קושי נוסף הנמצא בפסוק. הפסוק הפותח את הפרשה מסתיים במילה תרומתי, ובעצם מקשר שוב בין הלקיחה לתרומה. תיקחו את תרומתי. יתרה מכך, הפסוק בעצם מכיל שתי צלעות מקבילות וכמעט זהות. תיקחו לי תרומה, תיקחו את תרומתי. משחק המילים מעלה את התהייה שמא הלקיחה היא של ישראל או מי ישראל. תיקחו לעצמכם את תרומתי עליכם או תיקחו מעצמכם את התרומה עבורי? כלומר, הצורה תרומתי יכולה להתפרש בשתי צורות. התרומה שלי במובן של תרומה של בני האדם, של נדיבי הלב שתהפוך להיות של האלוהים, או התרומה שלי במובן של התרומה שהיא מלכתחילה של האלוהים, תרומה אשר נתן הוא לבני האדם. כך נוצר קישור נוסף בין מה שנלקח כעת מישראל לבין מה שניתן להם כלקח טוב, התורה. המדרש מתאר את גדולתו של הלקח, גדולתה של התורה, בהשוואה למקחים טיפוסיים אחרים. הוא עושה זאת באמצעות דימויים שנמצאים בפסוקים מפרשת תרומה עצמם. למשל, ויקחו לי תרומה, הדהו דכתיב, כמו שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקח, יש בו זהב, אין בו כסף. יש בו כסף, אין בו זהב. אבל המקח שנתתי לכם, יש בו כסף שנאמר, אמרות השם, אמרות טהורות, כסף צרוף. יש בו זהב שנאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב. המדרש מסביר שבניגוד לדברים אחרים בעלי ערך כמו כסף או זהב, שלכל אחד מהם תכונה זו או אחרת, הרי שהתורה יש בה גם זהב וגם כסף. יש בה מזה ואף מזה. וכך בעצם יש בה הכל. הדוגמאות המדרשיות של כסף וזהב אינן מקריות. הפסוק הבא בפרשתנו מפרט את התרומה המבוקשת, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. שוב יוצר המדרש קשר בין מה שמתבקשים ישראל לתת כתרומה, במקרה זה זהב וכסף, לבין מה שניתן להם, התורה, שיש בה לפי המדרש כסף וזהב. שוב ושוב מבהיר המדרש שבקשת התרומה היא על רקע הנתינה הגדולה של אלוהים לישראל, נתינת התורה. הפועל למד קוף ח' לקח הוא המקשר בין הפסוק מפרשת תרומה לתורה. אולם יש לו מרחב סמנטי שמוסיף מטען משמעות מסוים לקשרים שבין אלוהים, ישראל והתורה. במרחב סמנטי זה מתפקד הפועל לקח כמורה על נישואין. דבר זה ניכר מפסוקים רבים בתורה. למשל, בפסוק מדברים, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. ואכן, הדרשן מתאר את היחסים עם התורה גם כיחסים של נישואים. כך מוצא במדרש משל. משל למלך שהיה לו בת יחידה. בא אחד מן המלכים, ונטלה. ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו. אמר לו, ביתי שנתתי לך, יחידית היא. לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך, אל תטלה, איני יכול, לפי שהיא אשתך. אלא, זו טובה עשה לי. שכל מקום שאתה הולך, כיתון, חדר אחד, עשה לי, שאדור אצלכם. שאיני יכול להניח את ביתי. המשל מתאר אב במציאות של משבר בעקבות נישואי ביתו, וזאת כתוצאה מן המחשבה על העזיבה של הבת את אביה. המשל מציג את העובדה שאחרי הנישואין אין לאב מקום הכרחי בחיי ביתו, וכך גם בחיי חתנו. אף שלולי האב לא הייתה הבת בנמצא, הוא נותר כעת חסר תפקיד וחסר מקום בחייהם. מתוך הבנה זו, וכפתרון למשבר, מבקש האב מחתנו לאפשר לו להמשיך לשהות בקרבת ביתו. וכך בעצם מציג את העובדה שאף שהוא אולי כבר אינו הכרחי לחיי ביתו וחתנו, הבת עצמה רצויה ואולי אף נצרכת בחיי האב. הדרשן באמצעות המשל אינו משתף אותנו בחווייתה של הבת עצמה, ואין לנו יודעים מה הם מחשבותיה, אולם הדרשן כן מציע נמשל. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם אל תתלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו. נמשל זה בעצם מציע תמונה שלפי אחרי מתן תורה מוצא עצמו אלוהים בפחד גדול. לכאורה אין לו עוד תפקיד ואין לבני האדם עוד צורך בו באלוהים. לכאורה דווקא משום שהתורה ניתנה, הרי שאין לבני האדם עוד צורך באלוהים עצמו, נותנה ומקורה. תודעה זו ותובנה זו הם מקור הבקשה האלוהית לתרומה. האל זקוק לתרומה, לחדר בקרב בני האדם, בדיוק משום שהוא נתן את התורה, הלקח הטוב. רעיון זה הוא גם הצעה לפרשנות הפסוק הנידון, הצעה לפסק ולהבין את הפסוק הפותח כך, ויקחו בני ישראל ממני את התורה, ולכן לתרומה, אני זקוק לתרומה של בית בסמיכות לתורה, בסמיכות לביתי שנלקחה ממני. לחילופין, ייתכן ומוצאת פה הבנה שלישית לתרומה שנותן אלוהים לבני האדם. תרומתי אינה רק התרומה שנתן אלוהים, אלא האל עצמו הוא תרומה, הוא עצמו ניתן עם המקח, עם התורה. ובלשון המדרש, ויש לך מקח שמי שמחרו נמכר אמו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי אמה, שנאמר, ויקחו לי תרומה. אחד מהמאפיינים הייחודיים של המקח שהוא התורה, הוא שהמוכר, האל, נמכר יחד איתו. השלכה אחת של תיאור זה על הקשרים שבין אלוהים לאדם היא הטענה שיחד עם התורה בא גם הקשר עם נותנה. המערכת לפי מדרש זה היא משולשת, וייחודה של התורה הוא בכך שמוכרה, אביה, נשאר חלק תמידי מסיפור הקשר עמה. יתרה מזו, האל נתן תרומה או לקח טוב לבני ישראל, ונתינה זו הביאה אותו למצב של צורך, למציאות של בקשת תרומה, חדר בקרב בני ישראל ובסמיכות לתורה. כלומר, בעקבות מתן תורה נוצרה מציאות מעגלית של צורך. נתינת התורה השאירה את האל בחסר, שבעקבותיו הוא מבקש מישראל, ויקחו לי תרומה, תיקחו את תרומתי. נתינות בעלות משמעות אם כן, משאירות את הנותן פגיע, שכן היחס שבין נותן למקבל עשוי להישכח, ולהפוך לקשר בין מקבל לאובייקט. הסיכון שבנתינה משמעותית הוא שהנותן עצמו עשוי להפוך ללא מהותי, אין המקבל זקוק לו עוד. האל פה מלמד אותנו שצורת התמודדות אחת היא להפוך את היוצרות, להכיר בהם ולהשמיע את הצורך, כלומר להפוך מנותן למבקש. ולוואי ונזכה גם אנו לתת נתינות משמעותיות, נתינות שעשויות להשאיר אותנו פגיעים, ושנמצא את האומץ והכנות לבקש בעקבותיהן ומתוך כך לבנות קשרים של נתינה וקבלה גם יחד. שבת שלום.